אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם, אז הנה כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה, מהדורה חורפית וגם המהדורה האחרונה לשנת 2019. וכפי שקורה בנסיבות האלה, גם אנחנו נביט אל השנה החולפת ואפילו אל העשור החולף ואל הייצוגים הלהטבים שהיו בהם בקולנוע ובספרות בארץ ובעולם. נדבר על תחרות דרג לנוער ולאומני דרג מתחילים, נדבר על להקת המחול אתר בלטו שמגיעה לסיבוב הופעות בישראל ומציבה גבולות חדשים לייצוגים מגדריים במחול. נדבר על ספר חדש שמבקש לראות אור במסגרת פרויקט גיוס המונים, וגם נדווח מהכינוס על אוטופיה קווירית שנערך אתמול באוניברסיטת בר אילן. כל אלה ועוד, ככל שנספיק, נזכיר לכם שאתם מוזמנים גם לדף הפייסבוק שלנו, חלון גאווה, ולשמוע אותנו בתדרים 104.9 ו-105.3 FM, וכמובן למצוא אותנו בעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות, באתר תאגיד השידור הישראלי. בצוות התוכנית היום, נוגה תמוז, עורכת משנה ומפיקה, רועי קנטן, הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע. ארצות הברית החזירה ביום שני השבוע את שגרירה בזמביה. הצעד הדיפלומטי החריף בא בתגובה לשורת הפרות זכויות אדם במדינה האפריקנית, שסיען היה במעצר של שני הומואים ושליחתם ל-15 שנות מאסר. בחודש שעבר, בית המשפט הגבוה בזמביה פסק כי חל איסור על קיום יחסי מין בין גברים, משום שהם, לפי בית המשפט, בניגוד לסדר הטבע. פסיקה זו הובילה לתגובה חריפה של שגריר ארצות הברית בזמביה, דניאל פוטה, שהגדיר את הפסיקה כמחרידה. בתגובה לדברי השגריר, זמביה הגישה מחאה רשמית לוושינגטון. גורם בשגרירות ארצות הברית בזמביה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס בוושינגטון כי ההחלטה להחזיר את השגריר באה בעקבות הצהרת השגריר כי לא יוכל להמשיך לשרת את ארצו במדינה החשוכה. ענקית הקולנוע דיסני צנזרה נשיקה בין שתי נשים בסצנה מתוך הסרט החדש בסדרת מלחמת הכוכבים, עלייתו של הסקייווקר. סילוק הסצנה נעשה רק בעותקים המופצים בסינגפור. על המהלך המפתיע דיווח העיתון גרדיאן הבריטי. בסינגפור נישואים חד מיניים הם מחוץ לחוק, ויחסי מין בין גברים נחשבים לפשע שהעונש עליו הוא עד שנתיים מאסר. על פי הדיווח, דיסני נקטו את הצעד כדי להימנע מאיסור גורף על הפצת הסרט במדינה השמרנית. בדיסני סרבו להגיב לדיווח של הגרדיאן, ועל זה נאמר, תתביישו. ממשלת אינדונזיה פרסמה תקנה חדשה לפיה תאסר העסקת מורים זרים שנחשדים במה שהאינדונזים קוראים פעילות או נטייה מינית חריגה. לדברי גורם במשרד החינוך הסינגפורי, התקנה מתייחסת ל-168 בתי ספר, ובהם בית הספר הבין תרבותי של ג'קרטה, הבירה, שבהם נהוגה תוכנית לימודים בינלאומית. השבוע נודע כי מועמדים להוראה באינדונזיה התבקשו לענות על שאלון, ובו הם נשאלו על עמדותיהם לגבי זכויות להט"ב. אחת השאלות בשאלון הייתה, האם היית חש אי נוחות אם המורה של בנך או בתך היה הומו? עוד הודיע משרד התובע הכללי בסינגפור כי לא התקבלו פניות של מחפשי עבודה בעלי הפרעות מיניות או סטיות התנהגותיות כהגדרתם. בכירים בסינגפור דחו את הביקורת שהופנתה עליהם בעקבות התקנה החדשה וטענו כי המבחנים נועדו למנוע העסקת פדופילים זרים בבתי הספר בסינגפור. ואולם לידי העיתון ניו יורק טיימס הגיע תופס המבחן הפסיכולוגי שנערך למועמדים, ושם נתגלה כי השאלות מתמקדות בנטייתם המינית של המועמדים וביחסם להומוסקסואליות. אינדונזיה, מדינת משטרה. עד כאן חדשות.
חלון גאווה.
באוניברסיטת בר אילן נערך אתמול כינוס חשוב מאוד תחת הכותרת הארוכה, היה רע לתפארת אוטופיות קוויריות בישראל. הכינוס הזה מתקיים זאת השנה השנייה, והוא במסגרת התוכנית ללימודי מגדר ביחידה ללימודים בינתחומיים באוניברסיטת בר אילן. בכינוס הזה נידונו סוגיות מאוד מגוונות שעניינן הוא ההוויה הלהט"בית קווירית בישראל וגם בעולם. הנה כמה כותרות של הרצאות ומושבים שהיו בכינוס, למשל אוטופיה דתית קווירית, אהבה להט"בית ואקטיביזם ועוד כהנה, נושאים שאנחנו היום לא נעסוק בהם, אבל תדעו שהם היו אתמול בכינוס הזה. חייבים לומר שעצם הכינוס הזה אתמול עורר זעם בקרב חוגים באקדמיה, וקבוצת מרצים ומורים בבר אילן גם קראו לביטול הכנס הזה וגם חתמו על עצומת מחאה שהוגשה להנהלת, לנשיאות האוניברסיטה. נאמר שעל אפם ועל חמתם של אלה הכינוס התקיים, ואף נרשמה בו, כפי שנמסר לי, נוכחות משתתפים די גבוהה. מושב הפתיחה של הכינוס התקיים תחת הכותרת ציוני דרך להט"בים בישראל, ויושב ראש המושב היה הפרופסור דני קפלן, ראש המרכז ללימודי גבריות בתוכנית למגדר באוניברסיטת בר אילן. שלום פרופסור קפלן.
שלום רב.
לפני שניגש לנושאים שעלו במושב אתמול, איך אתה מסביר את מחאת המרצים נגד הכינוס אתמול?
לא הייתי קורא לזה מחאת מרצים, היה איזשהו ארגון או קבוצות של אנשים שפעלו בצורה
מאוד מאורגנת. שהצטרפו אליו אבל מורים ומרצים, לא?
האמת שכמעט שלא. לא, אני חייב להגיד שמתוך נקודת מבט של בר אילן היה צמיחה מלאה בהיערכות לכנס הזה, וגם לאחר התגובות האלה שנזכיר כרגע, היה ממש צמיחה מלאה של כל שדרת ההנהלה וגם של כל המרצים שאני מכיר. אני לא יודע הרבה על הקבוצה הזאת, היא גם פעלה בדרכים של פייק ניוז, כולל שמות פיקטיביים של מרצים שלא קיימים. ואני מסתבר גם שכנראה המיקוד שלה הוא דווקא כנראה לא כל כך בעניינים של להט"ב וקוויר, שנפלא לא כל כך בטוח שמילים אפילו מה פירוש המילה, אלא בעניינים של מתנהלות האוניברסיטה בכלל. למעשה, עצם העובדה הזאת של אוניברסיטה פועלת במתכונת של כל אוניברסיטה עם חופש אקדמי, משהו שכנראה לא היה לרוחם. אבל אני...
כן. מכיוון שמדובר באמת באוניברסיטה עם אוריינטציה דתית, אני חושב שהתפיחות על השכם צריכות להיות כפולות בהקשר הזה. כן. להנהלת האוניברסיטה.
בדיוק. ואני חייב לומר, אתה גם התייחסת לזה למעשה, שאני הייתי, אנחנו בעצם העברנו את הכינוס לאולם הרבה יותר גדול, ברגע האחרון, פשוט בגלל כמות המשתתפים שנערכנו, שראינו שנגיע, והעולם היה בעצם מלא אגדותיו. אני חייב לומר שאני הייתי בהרבה כנסים בעולם הזה, ואף פעם לא ראיתי אותו מלא ככה. אז אני גם מאוד מאוד שמח שהנושא הזה מעניין הרבה אנשים, אבל אני כמובן גם מבין שחלק מהעניין היה הרצון להראות תמיכה אל מול ההתנגדות מהסוג הזה.
אז בעצם אתם צריכים להודות לאלה שמחו.
בדיעבד, כן, אבל כמובן שהיינו מדהים.
הייתם מבטרים, כן.
מבטרים, ושההתנהלות הייתה יותר רגועה, וזה גם בסדר להביע דעה, אבל לא בצורה שזה התנהל. אבל באמת, אם בסופו של דבר זה מצליח לראות יותר תודה, קודם כל לעצם העניין של לימודים הומו-לסביים וקווירים, וגם לעצם העניין שאין שום סיבה שתכנים כאלה לא יילמדו, ולמעשה כאן לימודים די הרבה שנים באוניברסיטת בר אילן, אז בהחלט אנחנו שמחים בעניין.
אוקיי, בוא נחזור. ב-1999 אתה פרסמת את הספר דוד, יונתן וחיילים אחרים על זהות, גבריות ומיניות ביחידות קרביות, שהוא בעצמו היה אני יכול להגיד ציון דרך בראייה של האחווה והרעות של חיילי, רעות במובן, כן? לא רעות, של חיילי צהל בראי של החוויה ההומואירוטית, אני יכול להגיד. אולי באמת תגיד, נכון. תיתן את הקונטקסט החברתי-פוליטי שלתוכו התפרסם הספר. כזכור, 1999.
נכון, ולמעשה זה בציון דרך במובן הזה שעד אז לא יצא שום ספר בעברית על הומוסקסואליות בחברה הישראלית. המעט ספרים שעוד היו, אז עסקו אולי בהומוסקסואליות כתופעה פסיכולוגית כללית, אבל ממש לא בהקשר של חברה ישראלית. כך שזה היה פעם ראשונה, זה צגה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, שבהחלט נרתמה לעניין, וזה היה פעם ראשונה שיוצא ספר שעוסק בנושאים של הומוסקסואליות, ועוד כמובן סביב עניין שנתפס כאחד הסוגיות הליבה, כן, של שירות צבאי, והספר למעשה התמקד בחוויות של חיילים ביחידות קרביות בלבד, ההתמודדות שלהם עם יציאה מהארון, רובם בחרו לא לצאת בארון בתקופת השירות הצבאי אז, אני חושב שהדברים די השתנו היום, אם כי כמובן שזה עדיין התלבטות של הרבה חיילים, והספר גם היה הראשון שבעצם התעסק עם לימודי גבריות בישראל, כי ניתחתי את החוויות שלהם מנקודת מבט של מה זה תרבות צבאית גברית, דומיננטית, משואיסטית, מתוך המתמודדות שלהם אפשר היה להבין הרבה, על מהי בכלל החוויה של להיות חייל קרבי בהקשר של גבריות ומיניות, כך שזה שירת אותי גם מבחינת ההתמקדות שלי בהמשך הדרך כחוקר של גבריות, והספר זכה על הרבה התייחסות בתקשורת, כמובן בתוך הקהילה ההומו-לסבית וגם מחוצה לה, בסך הכל עורר עניין ועורר תגובות חיוביות. האמת היא שאני חייב לומר שאם היו קצת תגובות ביקורתיות, זה היה דווקא מזווית שאז בכלל לא הבנתי אותה, היום אני קצת יותר מבין אותה, וזה איך הספר בצורה מסוימת משרת את הממסד הציוני, במובן זה של הנרמול של הומוסקסואליות, אבל גם במובן זה שבישראל הומואים יכולים להגיע לכל מקום. מה שכמובן זה לא בדיוק מדויק, אבל זה יצר אולי תחושה כזאת.
אנחנו מדברים על תקופה שהיא די בסמוך לתיקון הפקודה הצבאית של שירות הומואים בצבא.
בדיוק,
שאותה תיקן והוביל יצחק רבין, יש לומר.
נכון, פרופסור עוזי אבן אז הגיע עד יצחק רבין ובכלל לחברי הכנסת, וזה עבר די מהר, ובזמנו זה שירת את עניין של מדינת ישראל בעולם, בחצי הציבור שלה.
אגב, גם היום משתמשים בה באופן הרבה יותר ציני.
כן, בדיוק. וגם אני יצאתי אז מסע קצר של הופעות, כי הספר גם יצא בסופו של דבר באנגלית, ושמחתי מאוד לעשות את זה. אבל באמת אז אני חושב שזה היה רגע חשוב להראות, והיום עוד רגעים אחרים כאלה, להראות את האופן שההומוסקסואלים, הספר התמקד בגברים, אבל כמובן שהמגמה היא רחבה יותר, להראות שנשים, לסביות והומוסקסואלים, גברים, יכולים להשתלב בכל מקום.
והיום אנחנו גם רואים את ההתרחבות שזה לכיוון גיוסים של טרנסים וטרנסיות.
בדיוק, בדיוק. וזה דרך אגב, המושב שאנחנו חוזרים עליו עכשיו, של המושב שהיה אתמול בכנס, המושב שהתמקד בציוני להט"ב, התמקד פחות באירועים כאלה של השתלבות, נקרא לזה במקומות היותר מרכזיים, ויותר התייחסות גם לקבוצות שוליים שזכו פחות התייחסות, בפרט הטרנסג'נדר, שרק בשנים האחרונות מקבלים התייחסות גם בתוך הקהילה ההומו-לסבית וכמובן בכלל.
אז בואו רגע באמת נחזור למושב אתמול, ששם הייתה התייחסות בעצם לראשית הדברים, לביקור של קוקסינל בארץ. אנחנו מדברים על שנות ה-60, נכון?
נכון, כן, הייתה הרצאה מאוד מעניינת של גיל אנגלשטיין, שהוא היסטוריון, והוא חוקר את ההיסטוריה הלהט"בית גם בישראל וגם במבט השוואתי ובמדינות אחרות, והוא התמקד באמת באותו סיפור שאני אישית לא הכרתי, של בעצם המונח קוקסינל, שבעצם מדובר היה המונח שכולם מכירים אותו עד היום, אבל אני לא ידעתי שמקורו בעצם בדרגווין צרפתית.
בדרגווין צרפתית, כן, בהחלט.
שזה הכינוי שלה, הכינוי הבמה שלה, והיא הופיעה והיא זכתה אז, סיפור יחסית, סיפור משמעותי יחסית לאז, בעיתונות של העולם הזה של אז, ומשם בכלל התגלגל המונח הזה, וסביב זה הוא באמת חקר קצת את ראשית ניצני ההתארגנות, נקרא לזה הטרנסית בישראל,
כך שבהחלט אפשר להתייחס לביקור הזה כאל ציון דרך גם בקביעת המילה הזאת כגנאי קוקסינל וההתגלגלות שלה עד היום. אני רוצה שנספיק עוד לדבר על עוד שניים מהנושאים שעלו אתמול. דיברתם על דילמות של להט"בים פלסטינים שנמצאים בעצם תחת דיכוי גפול, גם דיכוי של הכיבוש מבחינתם וגם דיכוי של החברה האולטרה שמרנית ביחס ללהט"בים בחברה הפלסטינית.
נכון, ניזאר חליוי שהוא פעיל חברתי, בעצם מנהל את התחום הערבי בארגון הנוער הגאה איגי, מרכז, מסתבר שיש די הרבה קבוצות ברחבי הארץ של צעירים וצעירות ערבים פלסטינאים בערים המעורבות ובערים הערביות, והציג בעצם את הדילמות במבט רחב, כי באמת יש פה גם עניין של תקצוב, התקצוב שבכלל הולך למגזר הערבי, שהוא לא תקצוב שערך לתקצוב שהולך לחינוך במגזר היהודי, ובתוך המגזר הערבי אין כמעט שום התייחסות לחוויות שלה, ולצרכים של התלמידים והתלמידות הללו, והוא פוגש את העניין הזה באותם צעירים וצעירות שמעיזים, ומגיעים כנראה היום לא מעט לקבוצות פעילות, כן, שפועלות ממש באותם מקומות שיש את הקבוצות גם לצעירים היהודים, לפעמים יש גם קבוצות מעורבות, אבל בדרך כלל זה קבוצות שמדברות בערבית וממש פונות לצרכים שלהם.
כן, אני רוצה לנושא האחרון שנוכל לדבר איתם עכשיו, זה באמת אותו טקס זיכרון ביד ושם, שבו הניסיון להזכיר, להזכר ולציין את הקורבנות הלהט"בים בשואה, ניסיון שנתקל במחאה די גדולה. ספר לנו איך זה הוצג אתמול בכינוס.
אז, נכון, אז דוקטור שרון לבנה, שהיא היסטוריונית, ודוקטור עמית קמה, שהיה אז, ב-1994, אחד מהפעילים,
בעצם היה אז מנכ"ל האגודה.
בדיוק, הוא היה אז מנכ"ל האגודה, ובשם האגודה, עם כמה פעילים נוספים, הם ביקשו לערוך טקס. למעשה אנחנו יודעים שהרבה קהילות מתוך החברה היהודית בישראל מבקשות לערוך טקס שנוגע לאותן קהילות, ביד ושם. והעניין היה הקיום שלו ביד ושם, זה לא זכה לתמיכה של המוסד, וזה בעיקר זכה לתגובות קשות, קודם כל להפרעות שהפריעו להם פיזית לנהל את הטקס הזה, והרבה סיקור תקשורתי שברובו היה עוין. ופה זה כמובן דוגמה, אם נחזור למה שאמרנו קודם, ניסיון כן להראות את הנוכחות ואת המקום של הומואים ולסביות על הבמה המרכזית, במקומות המרכזיים, וכמובן בהקשר הזה השואה היא מאוד מרכזית לחברה היהודית. כן. ולכן היה מאוד חשיבות, היה הרבה חשיבות לדבר הזה, וזה אגב שאלה עד כמה היום, אם היה עושים טקס כזה, אם זה היה מתקבל בצורה קלה יותר או לא, אף אחד עוד לא יורם את הכפפה מסתבר, זאת אומרת, מבחינת פעילים צעירים של היום, לא היה ניסיון נוסף לחזור על טקס כזה ביד ושם.
יש לי הרגשה שגם הפעם זה יתקל במחאה, אבל גם בהרבה יותר הבנה ותמיכה.
אני חושב שכן, כי אני חושב שבכל זאת מבינים ומכירים יותר גם את התלי הוורוד, מה שאז אולי בכלל לא הכירו את המושג הזה.
כן.
וגם, שוב פעם, את המקום של קהילה הומלספית במרכז הבמה לצד אחרים.
זהו, אתמול היה הכינוס הזה, היה רע לתפארת, דווקא היה טוב לתפארת, אוטופיות קוריות בישראל, כינוס שהתקיים באוניברסיטת בר אילן. פרופסור דני קפלן, ראש המרכז ללימודי גבריות בתוכנית למגדר באוניברסיטת תל אביב, בר אילן, בר אילן.
בר אילן,
כן. בר אילן. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה. I think you're crazy.
אין כמו הצלילים האלה של שפיטה כדי לבשר את מה שיקרה ביום חמישי הבא. ובכן, המרכז הגאה ביום חמישי הבא ילבש הרבה מאוד אורות, צלילים, ספטונים, מסקרות והרבה הרבה נצנצים מכל צבע ומכל מין. וכל זה לקראת האירוע הגדול שיצא לדרך תחת הכותרת דרגון בול, שהיא בעצם תחרות הדרג הגדולה לבני נוער שעושים ועושות דרג ולפרפורמיות בראשית דרכן. לתחרות, אמרו לנו, נרשמו עשרות אומני ואומניות דרג, אבל לגמר הגיעו 9 מועמדות סופיות שהולכות לקרוע את הרחבה כפי שמבטיחה לנו מנחת התחרות, הרוח החיה שמאחורי כל האירוע הזה. הלו היא אריקה, היסטריקה, ג'נדריקה, מיס אמריקה. ערב טוב לך מלכתי.
מה קורה?
הכל. וואי,
איזה פרומו, מה זה? אני מצליקה פה.
לא נורא, זה טוב לך הסומק.
לגמרי.
אז קודם כל תציג את עצמך למי שלא מכיר את שושלת היוחסין שלך עד שהפכת למיס אמריקה.
אז אני אריקה היסטריקה, ג'נדריקה, מיס אמריקה. מצא דרג, פרפורמרי, בבית 23, גרה בתל אביב. מה עוד אני יכולה לספר על עצמי? אני חיים שלי מאוד משעממים, אני בעיקר מנכ"ל דרג וזהו.
אוקיי, אז ספרי לנו על, בעצם על סצנת הדרג. בוא ננסה להבין באמצעותך כמה רחבה הסצנה הזאת, איפה אפשר לראות מופעי דרג בארץ? אני מניח שבעיקר בתל אביב, אבל איפה עוד? גם בתל אביב ואיפה עוד?
אפשר לראות,
אני לא רואה
בתל אביב, אפשר לראות בבאר שבע, אפשר לראות בחיפה, אפשר לראות בירושלים. אני יכולה להגיד לך שאני מתארחת בבאר שבע ב-13, אני לא יודעת, ב-13 לראשון. בליין שנקרא מוגזם, שסלינה דיוויין, שהיא מלכת באר שבע שם, בעצם
מוגזם נקרא הליין?
מוגזם.
זה בגלל שאתם סובטיליות ולא מוגזמות בכלל.
כן, אנחנו סולידיות, אנחנו צנועות, אתה יודע, זה בא ביחד. אז יש המון ליינים בחיפה, יש בתל אביב, יש בירושלים, לירושלים יש את המלכה לא סלינה, אתה מכיר, שיש לו שם את הערב שלה שנקרא צחוק עם רצח. בתל אביב יש גם את הערבים שלי, שבעצם החליט המקווה, שהוא ליין דו-חוטי, שמופיע בקולי אלמה, שהוא נמצא חינם. לגילי 18 פלוס.
השמעתי את שפיטה בפתיחה של השיחה הזאת שלנו. מה הם השירים הפופולריים בקרב מלכות הדרג?
אני חושב שבעיקר פופ. אני יכולה להגיד לך שבעיקר לידי גאגה, יקחו כל מיני שירי פופ שכרגע חמים ברדיו, אבל אני חושבת שמה שיפה דווקא במדינה שלנו, שיש קהל מאוד רחב לכל דבר, אז זה לא רק לאו דווקא פופ. את יכולה גם לראות בנות שעושות את עדן מזקן, ולא יודעת, וכל מה שעולה לרוחך כאילו.
כן, טוב, עדן בן זקן זה לא ממש רוק.
זה לא רוק, אבל זה, אני יכולה להתקשר לרוב, הרבה אנשים מקהילה, לא כזה יעופו לעשות עכשיו שיר של עדן בן זקן.
נכון, אני אמר...
אבל אני בעיניי זה הדבר הכי מרים שיש.
כן, אריקה, אמרתי שהתחרות מיועדת לאומניות דרג בראשית דרכן הבימתית, שזה אומר בני נוער, אבל לא רק, נכון? זאת בעצם תחרות של כישרונות צעירים שהתחילו את דרכם באומנות הדרג.
לגמרי.
הבנתי. אני מניח שכל 9 המועמדות הסופיות כבר בטח מתכוננות בטירוף.
לא, אני ממש מדברת איתך, ואנחנו עכשיו עושות חזרות.
אין לי ספק בכך.
זה 4-5 שעות של חזרות.
את הבימאית גם, נכון?
אני אפשר לקרוא את זה בימאית, אני יותר מורת דרך.
הבנתי. תגידי, איך בוחרים את 9 המועמדות הסופיות? מה הקריטריונים ליצירת מלכת דרג משובחת?
אוקיי. קודם כל, לפני שאנחנו עושות, בעצם לפני שאנחנו בוחרות שנה מתמודדות, אנחנו עושים כל מיני זה יום אודישנים כזה.
אריקה, את יכולה להישאר במקום אחד או לקרב את הפה אל פומית הטלפון?
כן, ככה שומעים אותי?
או, כך כן, תישארי.
יש לי קצת גל בטלפון, אבל ככה שומעים?
כן.
יופי. אז אנחנו בעצם עושים אודישנים, אני והבמאי שלי שעוזר לי, ובעצם אנחנו עושים איזשהו סינון מסוים, כי בסופו של יום זאת התחרות, והאינטרס שלי זה שיגיעו בנות שבאמת יהיה להן את היכולות באמת, אתה יודע, להפיל אחת את השנייה. אני לא רוצה להביא בנות שהן חלשות, או ממש ממש בתחילת דרכן, ושולל להן סיכוי בכלל לנצח. לכן אני בוחרת בעצם כביכול את הכי טובות, או את האלה שאני בעצם רואה את הפוטנציאל לעבוד איתן, ולעשות, בעצם לשבח אותן יותר. והתחרות הזאת היא בעצם משהו שהתחלתי לעשות, כי כשאני לפני שנתיים התחלתי לעשות דרג, לא היה לי איפה להופיע.
הבנתי. תגיד, על מה שופטים אותם בתחרות? כמו נגיד בהתעמלות אומנותית, אז שופטים על גמישות, על מהירות, על יציבה, על מה שופטים בתחרות דרג?
בעצם על כל הקריטריונים. אני מחפשת, אני לא שופטת אותם בהתחלה, יש לנו שלושה שופטים שמגיעים לשפוט.
מי הם השופטים באמת?
איתן טל, שהוא צלם מופנה, תומר ורסאצ'ה, שהיא מלכת דרג, ומרד אל אסמאלה. הם בעצם שופטים על כל הקריטריונים, בין אם זה על הופעה, בין אם זה על מימיקה, בין אם זה על הגשה של השיר, על הנראות, שזה גם משהו שבעיני מאוד חשוב.
כמה נאמברים נותנת כל מועמדת?
כל מועמדת נותנת נאמבר אחד.
בלבד?
כן, אחד בלבד. ולבסוף אנחנו בוחרים את השתיים הכי טובות שהן עושות קרב אחת נגד השנייה.
דו קרב בסוף.
דו קרב, כן.
תגיד, ויש גם פרס בתחרות?
ברור שיש פרס, מקבלים בעצם 500 שקלים בקרקס, שזה חנות דרג בסנטר, שאפשר לקנות שם כל מיני ציוד בדרג.
פרס ראוי למלכת דרג, כן.
מאוד, לא רק למלכת דרג, גם למלך דרג.
נכון.
שיעור איפור עם גברת דילנס, עם מלכת דרג שבעצם מתמחה באיפור דרג, שבעיניי אחת המאפרות הטובות שיש בארץ. והפרס השלישי הוא בעצם שנכנסים לקאסט של המקווה, שזה בעצם הקאסט של
הליין שבו את מופיעה.
כן, ואז זה בעצם...
אנחנו חייבים לסיים, אריקה, רק נזכיר לכולם שזה קורה ביום חמישי הבא, ב-8:30 במרכז הגאה בתל אביב. אריקה, אסטריקה, ג'נדריקה, מיס אמריקה, תודה רבה ובהצלחה לכולם בתחרות.
תודה רבה.
להתראות.
ביי.
חלון גאווה.
סוף דצמבר ועונת הסיכומים, אתם יודעים, בעיצומה. היום בחרנו להאיר את העשור וגם את השנה החולפת מתוך בחירה מאוד מאוד סובייקטיבית של המרואיינים שלנו. הדוקטור דנה אולמרט, למשל מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, תפנה זרקור אל הזווית הלסבית ביצירה הספרותית הלהט"בית, ואיתה אנחנו נדבר עוד מעט על שתי יוצרות שהלסביות נוכחת ביצירתן, אבל היא לא במוקד. שלום דנה אולמרט.
אהלן, איציק.
את לא מתה על זה שאני קורא לך דוקטור, אז מיציתי את הדוקטור בפתח.
זה בסדר.
לפני שניגש לכל אחת מהיוצרות, מה ההסבר שלך לכך שהלסביות של היוצרות שבחרת לדבר עליהן לא עומדת במוקד היצירה שלהן?
אולי אני אגיד, קודם כל שיצאו השנה לא מעט ספרים מעולים.
נכון, חשוב לומר.
של ספרות לסביות. דיברנו בזמנו, לפני כמה חודשים, על הספר של הילה להב, דג עץ. דיברת לא איתי באופן שערורייתי, אלא עם הספרת עצמה, עם רונית סלוניקי גפן, על קרידה.
אני מתנצל.
זה בסדר, אני סלחתי. לשרון אס יצא ספר של המסות היום שאחרי, לדנה אמיר יצא ספר שנקרא קדיש על חשיכה ואור, ואני בחרתי לדבר ספציפית על הספר החדש של מיטל זוהר, שנקרא נבדה, ועל ספר השירה של טלי לטוביצקי, הזכות לשלמות הגוף.
בוא נתחיל באמת עם נבדה. סליחה,
אוקיי,
יש... כן,
אז,
כן.
אז אני רק רוצה לומר, כן, אבל כן. שבאמת אצל כל היוצרות האלה, שכולן יוצרות מרתקות, יש... הסוגיה הלפית היא כבר לא עניין שהספרות עסוקה בו במובן של הצורך להתמודד איתו כעניין משברי. זאת עובדת חיים, זה חלק מהביוגרפיה של היוצרות, וזה מרכיב משמעותי, אבל לא... בהכרח
ולו משום הדרך שהן עשו עם הלסביות שלהם עד כדי שהיא אפשר לומר פתורה או שהן מספיק בשלות כדי שזה יהפוך לעוד נדבך או עוד רובד באישיות וביצירה שלהם.
נכון מאוד, והספר של מיטל זה ספר שאפשר לכנות אותו פרוזה לירית. מיטל זוהר היא משוררת, זה ספרה השני, הספר הראשון שלה נקרא הבית לקח, ילידת 1984, והספר הזה, למרות שהוא כתוב כפרוזה, מרגישים היטב את הרגישויות שלה כמשוררת. זה סיפור על יחסים בין בת לאביה, על רקע מותה של האם ממחלה, מסרטן. הוא בנוי כפרגמנטים קצרים וממוספרים. ומה שמאפיין את כל אחד מהפרגמנטים האלה, זה באמת איזה מין סרקזם דק, עדין, של מי שמתבוננת, של גיבורה שמתבוננת בחייה וביחסים שלה עם האב, ממקום שהוא קצת חסר רחמים והוא לא עושה הנחות.
לא לעצמה ולא לאב.
לא לעצמה ולא למשפחה, כן, וגם לאחים, לאחיות, לאימא, אבל זה המוות נוכח בו בצורה מאוד חזקה. כולל הלגיטימציה הפנימית להגיד דברים שכאילו אסור, כמו הלוואי שהוא היה מת במקומה, על האבא. אבל גם חלק מהיופי של הספר הזה, זה ההפלגות שלו לתוך הדמיון ולתוך החלומות. יש בו הרבה קטעים של חלומות שהיא מביאה, והם חלק מהפרגמנטים. ואני רוצה לקרוא סתם קטע קצר אחד.
ממש קצר, כי זה ישאיר לנו פחות זמן לטלי לטוביצקי.
אוקיי, אז רק ממש קטע קצר שמשקף היטב את העניין הזה, של למה זו ספרות גדולה, והלביות היא חלק ממנה, אבל היא לא העניין שם. קטע 87 בעמוד 60. קצת אחרי שהיא מתה, הזמנתי הביתה מישהי שהכרתי באינטרנט. הוא פתח את הדלת בדיוק כשהייתי עם היד בתחתונים שלה. הוא נשאר לעמוד שם עוד כמה שניות. נדמה לי שהוא התמעמע בכוונה. הוא כל כך נבהל שהוא ניסה לעשות כאילו כלום לא קרה. הייתי צריכה לומר לו לסגור את הדלת כדי שיזוז. באותו זמן גם הפסקתי להסתיר והתחלתי לעשן בבית, בחדר שלי, אבל כל הבית ישרח מסיגרת. יכולתי לעשות הכל, כבר לא עשיתי אותה חולה. ולא היה מה להגיד. רק פעם אחת, בזמן שרבנו, לא זוכרת על מה, הוא קרא לי לסבית מלוכלכת. אבל אני לא חושבת שהוא באמת התכוון לזה, הוא פשוט כל כך כעס שהוא לא מצא מילים. אז הוא אמר את מה שהיא כל הזמן חשבה. עד כאן. והספר השני שאני רוצה לדבר עליו, הוא הספר של טלי לטוביצקי, כאמור, שהוא ספר השירה השני שלה, לראשון קראו נשיא מילים כלליות יותר, ובמקרה של טלי זה גם הספר האחרון שלה, משום שנפטרה השנה.
נפטרה מסרטן, כן.
כן, ומה שבאמת מחמיר לב קשה בספר הזה, זה המודעות והעיניים הפקוחות של טלי על התהליך שעובר הגוף שלה ועל המחלה ועל המוות הצפוי, ובתוך זה המודעות העמוקה לזה שהיא נמצאת במין מצב של מצב מעבר, במין שלב ביניים כזה, שהשירים נכתבים מתוך ההתבוננות מאוד מאוד נוקבת על ההליכה הזאת לקראת המוות, אבל בלי לאפשר למוות לבלוע את הכל. טלי משוררת שגם יש משהו מאוד פוליטי בכתיבה שלה, וגם היה משהו מאוד פוליטי בהתנהלות שלה בעולם. זה ניכר גם בספר, למשל בשיר שמוקדש לדרין טאטור, אבל גם בכלל בסף הרגישות. הרגישות של מי שהולכת בעולם בלי אור, ולכן העולם מכאיב לה וגם מקסים אותה. ואולי נקרא שיר.
במהירות, כי אנחנו ממש לקראת סיום.
על הכוחות שלי. אולי זה לך שאני רוצה להגיד על הכוחות שלי שאינם. להסתובב ללא הגנה, מתחככת בחומרים קהים, גם עיניי לא רואות החוצה עכשיו. כאילו אם אגיד תימצא בבת אחת השאלה לתשובה הזאת, אולי ידע. כשאי ההבנה תתארגן כמו עטיפה על מתנה. להינתן, להיות מונחת בתבנית שקוראים לה חיים, נוסעת למקום שיש לו שם.
על הספרים, כן, על הספרים נבדה של מיטל זוהר והזכות לשלמות הגוף של טלי לטוביצקי, הדוקטור דנה אולמרט, תודה רבה.
תודה, איציק.
להתראות.
חלון גאווה.
ועוד בעניין סיכומים, אנחנו, אבל קודם קצת מוזיקה שקשורה.
Da dietro una spalla so non vuol mai dire no.
איוונו פוסאטי מתוך פסקול הסרט קרא לי בשמך, זה מה שאנחנו שומעים, עוד מעט נשמע על זה יותר. גיל וסלי הוא בלוגר של קולנוע ואורך סרטים. הסרט האחרון שהוא ערך היה אפריקה, שזכה בפרס הסרט הטוב בפסטיבל חיפה האחרון. גיל, נגיד, הוא בוגר בית הספר לקולנוע סם שפיגל בירושלים, ואנחנו ביקשנו ממנו לזכור את העשור שחלף ולבחור שלושה סרטים שהייצוגים הלהט"בים שבהם השאירו חותם או היו לסימני דרך לציון האופן שבו מוצגים להט"בים בקולנוע העולמי. גיל בחר בשלושה. כחול הוא הצבע החם ביותר, זה אחד. נערה, זה השני. וקרא לי בשמך, סרטים שגיבוריהם לסביות, טרנסיות והומואים. שלום גיל וסלי. בוא קודם תציג את שלושת הסרטים בקצרה, אבל באופן קצת יותר רחב ממה שאני הצגתי אותם.
אני יכול רק שנייה להגיד שלפני שאנחנו מתחילים, שאפריקה הסרט שערכתי בוים על ידי אורן גרנר, המוכשר מאוד, ואני מקווה מאוד שכולם יראו אותו בהמשך השנה.
גם אנחנו מקווים שהוא יצא להפצה ובקרוב. כן. ולענייננו.
כן, סליחה.
אז בוא תציג את הסרטים קצת יותר רחב ממה שאני עשיתי את זה.
כן, אז כמו שאתה אמרת, אם אנחנו ככה קצת לקראת סוף העשור הזה, אז יש שלושה סרטים שבאמת לפי דעתי הם היו מאוד מאוד משמעותיים בייצוג של דמויות להט"ביות בעשור הזה. כמו שאמרת, כחול הצבע החם ביותר הוא סרט צרפתי מ-2013, ביים אותו במאי צרפתי ממוצא טוניסאי, קוראים לו אבדלטיף קשיש, הוא מספר את הסיפור האהבה של אדל ואמה, סרט מתמקד בדמות של אדל, והוא ממש עוקב אחרי כל התהליך שהיא עוברת, החל מהגילוי וההבנה שהיא בעצם נמשכת לנשים, ודרך ההתאהבות שלה באמה, ועד הפרידה שלהן, בסליחה לספוילר, בסופו של דבר אחרי מערכת יחסים...
לא נורא, מי שלא ראה...
מומלץ.
לא יראה.
קרא לי בשמחה, סרט יצא ב-2017, הוא מספר על אליו, שהוא נער צעיר שמתאהב באוליבר, שהוא סטודנט, שהוא כמו עוזר מחקר של אבא שלו, בזמן חופשת קיץ, שאוליבר מתלווה
בבית הקיץ שלהם באיטליה,
בתחילת שנות ה-80, ונערה, סרט בלגי, שמספר את הסיפור של לרה, שהיא צעירה שמהר מאוד אנחנו מבינים שהיא בעצם לא נערה, אלא נער שהוא לפני תחילתו של תהליך שינוי מיני, תהליך של לקיחת הורמונים, והסרט בעצם מתמקד בתהליך הזה שהיא עוברת, ובמסע שלה להפוך לבלרינה.
כשבחרת את שלושת הסרטים האלה, מן הסתם מה שליווה אותך זאת תחושה או עמדה שיש איזה משהו שמאחד או עובר כחוט השני בין שלושת הסרטים האלה.
אני חושב שקודם כל, לפני הכל, מה שיפה בשלושת הסרטים האלה זה שעוד לפני שאלה סרטים שמציגים באמת דמויות להט"ביות, זה לסיפורי התבגרות. לפני הכל. ומראים בצורה מאוד מאוד יפה ומאוד לא מתאמצת את האופן הזה שבו בעצם, לפחות במקרה של כחול ושל קרא לי בשמחה, שסיפור ההתאהבות הוא רק מרכיב בעיצוב של הזהות של הדמויות. זאת אומרת, זה לא רק ההתאהבות, אלא ההתאהבות כחלק מסיפור התבגרות.
כן, כחלק משלב בהתפתחות האישית.
בדיוק. וכחלק, אם מסתכלים יותר ברמה הפוליטית על הסרטים האלה, איזשהו סוג של מבשרים על מגמה מסוימת, מה שיפה בהם, אם אנחנו חושבים על ההיסטוריה של הייצוג בקולנוע של דמויות להט"ביות משנות ה-70, בוא נגיד, 80-90, אפשר להתייחס לעשור הקודם, נגיד, על ברוקבק מאונטן, הר ברוקבק, שהוא היה...
ששם הייצוגים הרבה יותר ארוניסטיים, הרבה יותר משברים, הרבה יותר טרגיים לפעמים.
נכון, ובסרטים האלה בעצם הם לא מתמקדים בכלל בשלב הזה של הארון, או מתמקדים בו באופן מאוד 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 קטן. זאת אומרת, הסרטים האלה מתמקדים במורכבות של היחסים של הדמויות בינן ובין עצמם, בינן ובין המשפחה שלהם, אל מול כל מיני אתגרים, אבל זה לא האתגר של היציאה מהארון, וזה מה שכל כך יפה בהם, ואני חושב שזה גם מה שהפך את הסרטים האלה להיות כל כך אטרקטיביים לקהל שהוא לא רק קהל להט"בי.
כן, בקרא לי בשמחה זה אפילו לקחו את זה צעד אחד קדימה, כך ששוב, אנחנו לא נעשה ספוילר, כי מי שלא ראה, שיראה מתישהו. שגם לאבא של אליו יש בסוף הסרט וידוי בפני עצמו, שזה בכלל מראה על התרחבות השיח הלהט"בי והאפשרויות שמאפשרים לדמויות בקולנוע.
נכון, אני חושב שנגיד בנערה זה אפילו יותר קיצוני, אני חושב שאם עדיין לצערי לא כל שני וחמישי יוצאים סרטים שבמרכז שלהם יש דמויות של דמויות להט"ביות, ובטח שלא דמויות של טרנסים וטרנסיות לצערי הרב, ובנערה אחד הדברים הכי יפים זה המערכת יחסים בין לרה לבין אבא שלה.
וזהו, צריך להדגיש פה, מדובר באבא, אין אמא בתמונה, לפחות בסרט.
נכון, היא ממש בעצם...
ויש אבא מאוד מאוד מכיל ומאוד מלווה ומאוד תומך.
מאוד מאוד מאוד, ובאופן הזה זה כל כך יפה לראות בעצם את הקונפליקט הפנימי של הדמות אל מול עצמה, אל מול הגוף שלה, אל מול הרצונות שלה והשאיפות שלה, בסופו של דבר יותר מלהפוך מגבר לאישה, אלא להפוך לבלרינה, וזה מה שכל כך יפה וכל כך כואב בסרט. זהו, ואני חושב שזה שינוי מאוד חיובי, מאוד לטובה. הסרטים האלה, להבדיל, הזכרת את הר ברוקבק, שזאת טרגדיה לא נורמלית. והסרטים האלה, יש בהם איזשהו סוג של... בוא נגיד, הם לא בהכרח מסתיימים כולם בסוף טוב, אבל הם מראים מורכבות והם מראים אופק אופטימי, חיובי. אם יש בו איזשהו מימד שלילי, זה לא בגלל שהם הומואים, לסביות או טרנסים.
יפה, אנחנו צריכים לסיים את השיחה הזאת. שאלה ככה קצרה בשלוף, אם היית יכול להיות חתום על אחד משלושת הסרטים האלה, בלי, 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 בלי לחשוב הרבה, על איזה היית רוצה להיות חתום?
וואי, אני... אני מאוד. אני חושב ש... האמת, ראיתי שוב, ככה כדי לרענן את הזיכרון שלי, לקראת השיחה, את כחול הצבע חם יותר, ואני חושב שזה סרט... פשוט נהדר.
יפה. אנחנו חייבים לסיים. גיל וסלי, בלוגר של קולנוע ועורך סרטים, היה כיף לדבר איתך. תמשיך לכתוב לנו, אנחנו שמחים למקרא דבריך בכל פעם שהם עולים. תודה רבה ולהתראות, ושנה טובה, שנה אזרחית טובה.
תודה רבה.
להתראות. חלון גאווה. אדיר פעלבני הוא צעיר בן 22, הוא מתגורר בגבעת זאב, יש לו שתי אחיות, שלושה אחים, הוא קצת יותר מ-20 אחייניות ואחיינים, וכבר כשהוא היה ילד הוא הוטרד מכך שהוא ואביו יושבים בעזרת הגברים בבית הכנסת, ואילו אמו ואחיותיו מודרות אל עזרת האנשים. כשהוא היה בן 17, כך הוא מדווח, הוא שמע את חברת הכנסת מרב מיכאלי מדברת בלשון נקבה גם אל זכרים, וליבו התחיל לפעום בחוזקה. הוא התחיל תהליך אישי ארוך שהגילוי החיצוני שלו היה כך. אדיר פשוט החל להציג את עצמו גם בלשון נקבה, ואת המסע הבין מגדרי שלו הוא מבקש להוציא לאור בספר שהוא קורא לו גיבורי גיבורות דיגיטל, ועכשיו הוא גם יוצא למסע נוסף של גיוס המונים למימון הוצאת הספר. שלום אדיר פעלבני.
שלום, שלום, זה כיף להיות בתוכנית שלך.
שמחים לארח אותך. תגיד, אתה זוכר את התגובה של אבא שלך בפעם הראשונה שדיברת בפניו בלשון נקבה?
האמת שכל המשפחה קצת היו באלם. אני לא קורא לזה לשון נקבה, כי זה יותר לשון רבות. אני בעצם אומר, אנחנו הולכות, ואנחנו באות, ואנחנו מזמינות, ואנחנו עושות דברים.
בלשון נקבות.
מה זה?
בלשון נקבות, לא נקבה, נקבות.
בדיוק, כן, נקבות. התגובה בהתחלה הייתה שאלה, לשאול מה בעצם, מה פשר העניין, למה אתה מדבר ככה, והסברתי לו שנראה לי הרבה יותר רגיוני. הסברתי גם לאמא, הסברתי לכל המשפחה, והם קיבלו
את זה. מה אמרת להם? הרי זה הופכת להם את העולם.
אמרתי, תקשיבו, ככה צריך לדבר. אני שמעתי חברת כנסת מדברת ככה, ולא נראה לי הגיוני שאנחנו בחברה, ורשום נגיד על שלטים, אנא אמתן, רשום העת, רשום הכל בלשון זכר. ובעצם בגיל 17, אחרי שבאמת שמעתי את מירב, החלטתי לדבר ככה. אני חייב להגיד שזה לא פשוט למישהו שגדל במשפחה דתית, ובמיוחד כאילו כגבר, לבוא ולדבר ככה, אבל אני עדיין עובד על זה, כבר 5 שנים שאני חורק לפעמים שיניים, ואני באמת אומר את זה, זה לא פשוט.
מתי זה בולט במיוחד הצורך שלך לחרוק שיניים?
אם אני בסביבה עם נשים, אז כן, זה בולט. אם אני בסביבה רק עם גברים שמדפים שיפנו לי בלשון זכר, אז זה פחות בולט, כי אין רוב אפילו נשי, אתה מבין?
איפה אפשר למצוא את ההד סטארט שלך, למי שרוצה ככה לעזור לספר הזה לצאת?
אז כן, כרגע אנחנו נמצאים בעיצומו של ההד סטארט, נשאר עוד ממש 8 ימים אחרונים לגיוס, לתמיכה בספר.
ולמי שרוצה לתמוך, אולי באמת תיתן איזשהו תקציר של הספר כדי שידע במה דברים אמורים?
בטח, אני אסביר על הספר. את הספר התחלתי לכתוב לפני 5 שנים, הוא ספר פנטזיה. בעצם יצרתי עולם אוטופי, עולם מושלם, בעולם הזה אין רצח, אין גניבה. ובעולם הזה כמובן יש שוויון בין כל המגדרים. יש גם דמות טרנסג'נדרית, דמות משנית שהופכת להיות דמות מפתח. התושבים והתושבות בעצם חיים וחיות בבועה, גם פיזית וגם מטאפורית. כלומר, יש 7 בועות, וכל אחת מהבועות נמצאת בערך גיאוגרפי אחר. אחת נמצאת מתחת למים, השנייה נמצאת בתוך מדבר, השלישית על ענן. כל בועה נמצאת במקום אחר, ובגיל 18, לגיבורת הספר, הבועה מתפוצצת באופנים.
ונעצור כאן כדי שזה מספיק מגרה כדי לרצות לדעת מה קורה לה בגיל 18. אדיר פעלבני מנסה להוציא את הספר גיבורי גיבורות דיגיטל.
נבחרי ונבחרות דיגיטל, אפשר לחפש את זה בגוגל, נבחרי דיגיטל אפילו, זה ימצא את זה את האדסטארט, אני אשמח לכל תמיכה. נשאר עוד שבוע, ואנחנו על 86%.
אדיר פעלבני, בהצלחה רבה מאוד.
תודה רבה.
להתראות.
ביי.
חלון גאווה.
הצלילים האלה מבשרים את בואה של אתר בלטו, אחת מלהקות המחול המוכרות באיטליה ובאירופה בכלל. הלהקה הזאת תגיע לכאן, לישראל, ב-1 בינואר הקרוב, לסיבוב הופעות בתל אביב, בירושלים וגם בחיפה. הפעם הלהקה תופיע עם הפרויקט אנטיתזה, שבו 3 יצירות של 3 יוצרים, יוצרי מחול מוערכים. נזכיר כי אתר בלטו היא להקת מחול עכשווי שפועלת בעיר רג'ו אמיליה שבצפון איטליה. היא הוקמה ב-1977 ומאז קוצרת שבחים ותהילה. אופר זקס, המתאם האומנותי של הופעות הלהקה בישראל, אומר לנו שכל היצירות כולן מאתגרות את גבולות המגדרים באופן עדין ולא מתגרה. ולכן אנחנו נאמר עכשיו שלום לאופר זקס.
שלום וברכה.
בוא נמקם את אתר בלטו בנוף להקות המחול האירופי ואולי הנוף העולמי.
בוא נאמר שאתר בלטו זאת הלהקה העכשווית הכי טובה באיטליה, להקת הדגל, כמו שצלנו, להקת בת 7. בזמן מסוים, בשביל 20 שנה, היה להם גם קוריאוגרף הבית, שהיה מאורו ביגונזטי, הם הציגו יצירות שלו בארץ כשהיו פעם שעברה ב-2007 באופרה, וזכו להצלחה גדולה מאוד. להקה שבשנים האחרונות מתרכזת ביצירת רפרטואר עכשווי עם קוריאוגרפים צעירים וגם עם מאסטרים, כמו בתוכנית שאנחנו בחרנו לישראל, שבה יש 3 קוריאוגרפים פנטסטיים.
בואו נזכיר אותם.
שהם יירג'י קיליאן או יירי קיליאן, שהוא המאסטר של המאסטרים. חופש שכטר, שהישראלי, ואנדוניס פוניאדקיס ממוצא יווני, שגם מוכר מאוד בארץ. שלושה קוריאוגרפים שיוצרים בתוכנית אחת שקוראים לה אנטיתזה, ניגודים.
כן. לפחות שניים מהקוריאוגרפים שהזכרת עכשיו, שכטר וקילן, מציגים את הדמויות שלהם ככאלה שבהן הגבולות המגדרים די מתשתשים. איך אתה רואה את הדברים האלה מועברים לקהל שנגיד עכשיו ברדיו ורוצה להבין מה הוא רואה על הבמה?
למשל ביצירה של קיליאן ששמה 14-20, בעצם 14 דקות ו-20 שניות, הוא מתייחס לרעיון של זמן, והוא אומר שזמן הוא בעצם המצאה של בני אדם, מפני שמהו זמן בעצם? אנחנו בטוחים רק בשני דברים, זה הנקודה שבו אנחנו נולדים והנקודה והרגע שבו אנחנו מתים. זה מתחם הזמן של החיים שלנו. ובתוך זה ישנו כל מה שקורה, היחסים בינינו לבין עצמנו, לבין סביבתנו, לבין אנשים שאנחנו אוהבים ולא אוהבים. ואירי קיליאן מעניין אותו לגבי התנועה גם דברים שהם מהירות, הזדקנות, יחסים שמביעים בשפת המחול, מביעים אהבה, אולי גם מריבה, אולי גם תחרות. ויש לנו פה ריכוז של זוג שאתה רואה בהם כל מיני מערכות יחסים, אבל למשל במקום מסוים שהגבר מרים את הבחורה למעלה, ובמה שקרה ליפט ככה, שמאוד מקובל במחול, היא פתאום מורידה את החולצה. ואז היא נשארת שווה לו, מפני שגם הגבר הוא חשוף גוף. ואז שניהם חשופי גוף, וכאילו אומרת לו, אני עכשיו מאתגרת אותך. כן, שנינו שווים, בדיוק. זה מין דקות כזאת, אבל בעצם ההתייחסות היא לשוויון של שני הגופות הרוקדים. וזה משהו שאירי קיליאן הכניס למחול המודרני, גם ביצירות אחרות שלו. השוויון המגדרי בין גבר לבין אישה, גם אני יכולה לעשות מה שאתה יכול לעשות ואולי יותר טוב. וגם הגבר יכול לעשות דברים שאישה עושה מבחינת תנועתית. זה מאוד 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 יפה.
יפה. אתר בלטו בדרכו לישראל, מתי ואיפה אפשר יהיה לראות את הלהקה?
המופע יהיה באופרה בתל אביב בסוף שבוע הבא, ביום רביעי, חמישי ושישי. בחיפה, באותיתום החיפה במושי שבת, ביום ראשון בירושלים. עכשיו למשל יש לנו את אנטיתזה מאת אנדוניס פוניאדקיס, את המוזיקה שאתה השמעת בהתחלה.
הנה אנחנו שומעים אותה שוב.
נכון.
והיא תלווה אותנו לסיום. עופר זקס, המתאם האמנותי של הופעות אתר בלטו בישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת ובהצלחה ללהקה בהופעות כאן.
תודה רבה לכם.
להתראות.
ביי
ביי. ועם הצלילים האלה אנחנו מסיימים עוד תוכנית של חלון גאווה. תודה רבה מאוד לנוגה תמוז, עורכת משנה ומפיקת התוכנית. תודה רבה לרועי קנטן, טכנאי השידור. אתם מוזמנים לחפש אותנו גם בדף הפייסבוק שלנו, חלון גאווה, ובעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות, באתר של כאן תאגיד השידור הישראלי. עד לשבוע הבא, אני ציקי יושע מאחל לכם סוף שבוע נהדר.